שקריאת המגילה שונה מקריאת התורה, שקריאת המגילה זוהי מצוות עשה מדברי סופרים שכל יהודי בוגר, בן זכר בן נקבה, חייבים בקריאתה, ומי שאיננו קורא אותה בזמנה מבטל מצוות עשה מדברי סופרים. מה שאין כן, קריאת התורה היא חובת הציבור, שאם יש 10 מישראל, חובה עליהם להוציא ספר תורה ולקרוא בו בציבור, ואין חובה על היחיד, אלא חובה על הציבור. ולכן, אם אדם לא שמע קריאת התורה, כי לא היה בית הכנסת בגלל אונס, ואין לו כבר 10 מישראל כי יישובו קטן, אזי אינו חייב בקריאת התורה. מה שאין כן, קריאת המגילה, גם אם הוא נאנס ולא הצליח להגיע לציבור, זה חובתו כיחיד, ואז יקרא אותה לעצמו, ואם איננו יודע כלל לקרוא אותה לעצמו, ילך למי שיודע לקרוא אותה, כדי שיקרא אותה בשבילו ויוציא אותו ידי חובה. בזמן קריאת המגילה של הלילה, כל הלילה, בזמן קריאת המגילה של היום, כל היום. כך שאפילו עד לפני השקיעה יכול הוא ללכת לקרוא או לשמוע את קריאת המגילה, כדי שיצא ידי חובה ולא יבטל מצוות עשה מדברי סופרים. הואיל וכן, חייב אדם לדעת שהמגילה צריכה להיות כשרה בכתיבתה, בעור שלה, ובדרך כלל היא דינה כספר תורה, בדרך כלל. הן מבחינת האור, הן מבחינת הכתיבה, ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד לקנות מגילה או לקחת בשאלה מגילה ממי שהוא יראה שמיים באמת ויודע את ההלכות ומחזיק מגילה כשרה. כי אם אינו מחזיק מגילה כשרה, אז לא יוצאים לזה חובה באותה מגילה. ואחד הדברים שנכשלים בהם רבים, אפילו שמחזיקים מגילה שהיא מאור וסופר כתב אותה כהלכה, צריך לתפור את היריעות בגידים, כמו בספר תורה, לא בחוטי פשטן, לא בחוטי סמר, ולא להדביק בנייר דבק. ואם תפרה בחוטי פשטן פסולה, וכן אם תפרה בחוטי סמר פסולה, וכן אם הדביק אותה בנייר דבק פסולה, אז צריך להקפיד בעניין זה. הועיל במגילת אסתר באופן בסיסי היא דינה כמו ספר תורה, התעוררו שאלות מעניינות. האם ניתן לכתוב את הברכות של המגילה לפני ואחרי, בגופה של המגילה, ממש בריאה לפני ויהי בימי אחשוורוש, לכתוב את הברכות שלפניה, ובריאה האחרונה בסוף המגילה לכתוב את הברכה שאחריה, מותר או אסור? חכמי הראשונים כבר דנו בעניין הזה, ומרן בשולחן ערוך מסכם וכותב בסימן תפרצדי א' אור החיים סעיף ת', מגילה שהיא נקודה, ועוד נדבר על כך, וכן אם כתב בה בדף הראשון ברכות ופיוטים, אינה נפסלת בכך. מורי מציין שמעשה בא לסבו, שמישהו רצה לתפור את הדף שעליו כתוב כתובות הברכות, וגם הפסקה הנוספת שיהודי תימן נוהגים לקרוא לפני הברכות, חסד השם כלוהמו, ולתפור איזה אחד המגילה כדי שלא תאבד לו, שזה יהיה צמוד כל הזמן למגילה. ומוריה יושי שורה לו לתפור את זה בחוטי צמר או חוטי פשטן, לא בגידים. משמע שאם היה תופר את זה בגידים, יכול להיות אולי שהמגילה הייתה נפסלת, כי אז היה כאילו חלק בלתי נפרד מהמגילה. אבל מרן אומר שמגילה שהיא נקודה, וכן אם כתב בדף הראשון ברכות ופיוטים, אינה נפסלת בכך. באמת זו מחלוקת ראשונים אם באמת היא נפסלת על זה שהוא מוסיף את הברכות וכותב אותן בגוף המגילה או לא. ומרן הכריע כמו הרשב"א. הרשב"א בשאלות ותשובות חלק א' סימן ש"ע נשאל: יחיד שקרא במגילה הכתובה בין הכתובים שלנו, שהם כתובים בקונדרסים או תפורים בפשטן ומנוקדים, יוצא או לא? תשובה: דבר ברור הוא שלא יצא כל שאינה כתובה בגולל כספר תורה פסולה. דעה נקראת ספר, וצריכה נמי שתה תפורה מקצת בגידים כספר תורה. ואף על גב זה נקראת איגרת, כי מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת איגרת כספר, שלכתחילה צריך לתפור, שצריך לחשוב אותה כמו ספר תורה. איגרת שיש מקום להקל בגדרים אחרים, ואף על גב זה נקראת איגרת, לא להכשיר כאיגרת לגמרי. שערי אמרו נקראת ספר שאם צפרה בחוטי פשטן פסולה, ונקראת איגרת שאם הטיל בה שלושה חוטי גידים כשרה. אבל מחמת הניקוד איני רואה שתפסל בכך. כלומר אומר הרשב"א, אם ינקדו אותה כדי שיהיה קל לאדם שלא יכל לקרוא יחד עם הציבור והוא איננו יודע לקרוא, אז ועכשיו רוצה לקרוא את מגילת אסתר ב-12 בשעה אחת או משהו, הוא לא יודע לקרוא, אז לדעת הרשב"א אפשר לנקד את המגילה כדי שיוכל האדם לקרוא את המגילה כהלכה. וכאמור בית יוסף מצדד בתשובת הרשב"א הזו ומביא אותה להלכה, וגם מצדד בעמדה שבעצם אם תופרים את הברכות בגוף הספר תורה אפילו בגידים הוא איננה פוסלת. כך מרן פסק להלכה תוך שהוא מסתמך על הפוסקים הללו. ואנחנו כאמור מעשה אבותינו בידינו מדור דור, שיש לנו קלף מיוחד שבו כתובות הברכות לפניה ואחריה עם אור הומון ואורך מרדכי וכל אלה, וגם את השדה, ולעולם לעולם לא תופרים אותה במגילה, אלא היא עומדת בפני עצמה ומשאילים אותה בתוך המגילה כשגוללים כדי שהיא תשמר, אבל לעולם לא תופרים. כלומר חששנו לדעה של כל יתיר כחסיר דמה. כלומר אם אנחנו מוסיפים משהו במגילת אסתר שהוא לא חלק בלתי נפרד מן המגילה, הוא כאילו חסר. אז כמו שבבהמה טרפה כל יתיר כחסיר דמה והבהמה טרפה, כך בספר תורה אם ישנן יתרות, אותיות יתרות, כחסיר דמה והספר תורה פסול, וכך אותו דבר במגילת אסתר. לכתחילה אבותינו נהגו לפי הדעה שכל יתיר זה חסיר דמה, ולא תופרים את התוספת הזו, ולכן גם מוריה יושי שורה שלא לתפור אותה, אם רצה לתפור אותה בגידים, אלא בפשטן, שבלאו הכי תפירה כזו לא נחשבת לתפירה. אבל ביחס לניקוד המגילה אנו הפעם נאמר לרשב"א לחיי, אנחנו בהחלט מסכימים, לכתחילה לא צריך, צריך ממש כמו שקיבלנו מדורי דורות, אבל בדיעבד או בשעת דוחק למה לא. אבל בזה אנחנו באים במשא ומתן עם הרשב"א בכבודו ובעצמו, כי בחלק א' סימן ש"ע התיר מגילה מנוקדת, אבל בחלק שביעי, שהוא תשובות של הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, בסימן רש למד חט, כתוב, שאלה, ספר מנוקד, אם מותר לברך עליו, אם הוא פסול. מנוקד הכוונה בדיו, רבותיי, לזה הרשב"א מתכוון. תשובה, נראה לי את פיסוק פסוקים והניקוד חוסם שאין לנו אלא כנתינתו מסיני, ובדי נראה שאין ספר, אין ספר תורה מנוקד, ואם ניקד פסול, שכמה דושים חכמים במקרא והמסורת וכו'. כלומר, אומר הרשב"א, אנחנו צריכים ספר תורה כנתינתו מסיני, ואם אתה מנקד זה לא כנתינתו מסיני, הניקוד הוא תורה שבעל פה, ואתה לא יכול להפוך את תורה שבכתב לבעל פה ובעל פה לבכתב, אלא ספר תורה תכתוב אותו כנתינתו מסיני, תקרא אותו כפי התורה שבעל פה, ולכן לדעתו הספר תורה פסול שנקדו אותו. נניח שנסכים איתו שספר תורה מנוקד בדלו הוא פסול, כיוון שהוא לא נתינתו מסיני. למה אני אומר נניח? מי אנחנו ומה אנחנו לעומת הרשב"א הגאון האדיר מחכמי הראשונים? אלא כיוון שהרמב״ם בהלכות ספר תורה מנה 30 פיסולים של ספר תורה, ולא מנע את הפיסול הזה של ספר תורה מנוקד. משמע, לכתחילה, בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים כנתינתו מסיני. אבל אם ניקד בדיו, מי אמר שזה פוסל? הרמב״ם לא מנע את זה בין הפיסולים. ובאמת, מרן השולחן ערוך אימץ את תשובת הרשב"א, וכתב בשולחן ערוך הוא רדעה שספר תורה מנוקד פסול. כתוצאה מכך, עטו על יהודי תימן בהסתערות גדולה. ואמרו, והאור ראינו בספרי תורה שלכם, ואפילו הקדומים שבהם, שיש בהם חקק, לא מנוקד בדיו, חקק במקום אתנחתה, אתנוחו, במקום סוף פסוק, יש חקיקות. אמרו, הספרי תורה שלכם פסולים. ולכן, רבותיי, אנחנו באים ואומרים, ארובך ארובו סוריך. הרי כל כוחכם הוא מתשובת הרשב"א, שספר תורה מנוקד בדיו פסול. והרי הרמב״ם לא מנע פיסול כזה. אז על אחת כמה וכמה שהרשב"א לא דיבר בכלל על ניקוד בדרך של חקיקה. ואם כן, יכול להיות שהרשב"א פוסל ספר תורה מנוקד, יתיר על זה ספר תורה חקוק. ואמר לכם כי תפסלו מסורת אדירה מזה מאות בשנים אצל יהודי תימן, אם לא יותר מכך. ועוד יותר, שמצאנו בתפילין של חיילי בר כוכבא, ששם נמצאים החקיקות הללו, למרות שתפילין לא נכתבות בשביל להיקרא, אבל מרוב שזה היה בשגרה אצל הסופרים, כל מה שהם כתבו חקקו באופן אוטומטי. אם כן, מסורת עתיקת יומין שכך עשו. לסיכום, יוצא איפה? נכון, אנחנו לא ננקד ספר תורה בדיו, אבל ספק אם נפסול אותו אם יש כזה דבר. אבל מגילה גם כן, לכתחילה אנחנו רוצים כמו שהיא כתובה מדורי דורות בלי ניקוד. אבל אם יש מצבים של שעת דוחק שלא יודעים להוציא מילה מפיהם, עד כדי כך, אם יש מצב כזה כהוראת שעה ולציבור כזה, כדאי הוא הרשב"א וכדאי את ההלכה בשולחן ערוך, שגם ראה שבאמת היא אמיתית ההלכה הזו, לסמוך עליהם שאכן יקראו מתוך מגילה שכתובה כספר תורה מנוקדת, על מנת שלא ישבשו את קריאתה. נכון, אין דקדיקים בקריאתה, אבל ברגע שיש שינויי מובנים, המובן משתנה, בוודאי ודאי שמחזירים. ולכן, אם זה מנוקד, לפחות יש ערובה שלא ישנו במובנים. ובכן, נראה לי שמובנים.